רדיו סול סימו אייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לך שוקי.
צהריים טובים, רגע, צהריים טובים לך חיננית.
זהו, עכשיו אנחנו יודעים,
עכשיו
גם
אנחנו
רואים
יודעים.
אותנו, גם שומעים אותנו. צהריים טובים שוקי.
צהריים טובים חיננית.
צהריים טובים לאורחת היקרה שלי, אושרת, מה שלומך? תכף אנחנו נסדר לך שהמיקרופון יהיה בכיוון הנכון. צהריים טובים לכל הצופות והצופים, הנאמנות והנאמנים, היקרים שלנו. אתם איתי על רדיו סול, שוב פותחים תוכנית עם נפגשים מחוץ לקופסה. יש לנו היום אורחת מדהימה, מרתקת, מראש אני אומרת ששעה לא תספיק, אז כנראה שהתוכנית היא עד שש בערב, אבל בינתיים כמנהגנו אנחנו נתחיל את התוכנית עם שיר מקסים שאת בחרת, האיש ההוא של שלמה ארצי.
איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל, בחורף שר בין ערבות בוכיות, בקיץ בין אורות ביצעי המים, לחמו שילח על פני הנחל, לדגה מקנה הסוף קראת לו עפיפון. וכשהיה איש מגבעולי הערבות הבוכיות, נטסו כאן מאבן המבצר האפורה, בנה לו בית על מהנחל, תחנה הקים זרה שדות, שלח עונו על פני הים באוניות סוחר, אך יש אשר יניח כלי מלאכתו, ויהיה פתאום לאיש אחר. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. למרגלות ההר נולד ליד הנחל ידוד בשור נפש על ההר או בבחיים ובנופלו בבוקר לא אבות אחד על אדמתו יקנו לו אחוזת עולם ליד עמות המים השקטות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? וכמו מבצר עתיק היה בסוף הדרך. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות.
איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא? ובאמת השיר הזה מתחבר לנו לנושא שלנו של היום, לשיחה. לפני שאני אציג את האורחת, אנחנו נעשה היום הפוך. יש איזושהי דמות מאוד מיוחדת שקוראים לה יוסף טרומפלדור, וכשאני ראיתי את אחד הפוסטים של האורחת המקסימה, היפה, המוכשרת, החכמה, שאתם תכף תראו שכל מילה שלי היא הרבה יותר מנכונה, עוררת סקרנותי. מי מכם שמכיר אותי יודע שאני ילידת הצפון, שאני צאצאית למקימי ראש פינה, וכשאני רואה טרומפלדור זה כאילו, היי, מישהו זורק אותי אחורה אל הילדות, לא שאני וטרומפלדור היינו באותו מחנה, אבל זורק אותי ישר להיסטוריה, להיסטוריה המקומית, האזורית. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא? יושבת לצידי האורחת שלנו, היקרה, שכתבה ספר שאנחנו מיד גם נראה לכם אותו. תראו איזה ספר, איזו כריכה מהממת על משכבי בלילות, שכולו עוסק בסיפור מדהים ומיוחד בנושא של יוסף טרומפלדור. אחרי כל ההקדמה הזו, אני דווקא אשאל איזו ילדה היית. שאני אפתיע, אני לא נראית כזו.
האמת שאני במקומה הייתי עכשיו אומר תודה רבה.
אומר והולך.
סיימנו והולך. זה הולך. המחמאות שהיא קיבלה להתחלה.
תשמע, ואני רוצה להגיד לך משהו, גם לי לא אכפת, היא כבר כתבה לי
הקדשה.
הקדשה על הספר.
הקדשה על הספר, זהו.
אז תודה רבה. אני ממש רוצה.
תודה רבה.
אני רוצה להודות לך, באמת שהקדשת והגעת אליי.
זהו. יאללה, ביי, להתראות.
It was very nice to meet you.
אני מצטערת, יש לי פה חניה שמורה למטה.
לא, את יכולה ללכת לשתות קפה.
זה גם רעיון.
אבל אין כאן איפה.
אבל לפני שאני אספר על טרומפלדור.
אז יאללה.
וגם על איזה ילדה היא.
קדימה. רק תתקרבי לחבר הכחול היפה הזה.
אוקיי, התקרבי לך. זה תלוי את מי שואלים. אם שואלים את המורים, אז הייתי תלמידה טובה. ואם שואלים את אימא שלי, אז עשיתי לה הרבה שערות לבנות.
את?
כי כן.
אני לא מאמינה.
רגע, הייתי דעתנית.
אז אני מאמינה.
וחשבתי שאני יודעת איך הדברים צריכים להתנהל. אני חושבת שבעיקר הייתי סקרנית. וכשהייתי הולכת להכין שיעורי בית, זה היה מתחיל מזה שהייתי מחפשת את הערך באנציקלופדיה. פעם זה היה אנציקלופדיה ולא ויקיפדיה.
ברור.
והייתי מתחילה עם הערך,
העברית.
אבל העברית, כן, הייתי עולה לשכנה למעלה, לנו היה בריטניקה, להם היו העברית, והייתי יושבת ומתחילה עם הערך, ולא מגיעה אליו, כי בדרך היו דברים יותר מעניינים. ואז בסוף השיעורים, שיעורי בית לקחו שעות, והסקרנות הכיפית הזאת, הרגשתי שעם השנים ועם מוסדות החינוך, היא קצת דאחה. והאמת שעם טרומפלדור היא חזרה, כי אליו הגעתי באמת, בלי שום קשר לא לעבודה שלי, ולא לשום דבר אחר שעשיתי. וזה היה סקרנות בשביל סקרנות.
אז זהו, כשאת אומרת לעבודה שלך, את יודעת, יכולתי להציג אותך מכאן, יכולתי להציג אותך משם, גם הפרומו בפרסומים שלנו בפייסבוק. אמרתי, אני אעשה את זה ככה בקווים נקיים, במרכאות פשוטים, ומה שכתוב זה סופרת, עורכת דין או מרצה. שלושה מושגים, שלושה מקצועות שעל פניו, אולי אין קשר ביניהם, אבל אני מוצאת שיש המון המון קשר, וכל אחד הוא עולם ומלואו. ובואי נלך רגע לעורכת הדין. שלום, עורכת הדין אושרת סייג לופז.
לעבור לטון של העורכת הדין.
בוודאי, יש בפנינו תיק היום מאוד מאוד משמעותי. איך אנחנו מגיעות באמת מהמקום הזה של עריכת דין לכתוב. ולכתוב את מה שאת כתבת.
אני חושבת שאני עוד מהדור שמקצועות שהם חופשיים, שהם אומנות, היו מקצועות שבעצם לא מפרנסים. אז אם באינטואיציה שלי הייתי צריכה לבחור מה ללמוד בשנות ה-20, אני חושבת שזה היה ספרות ומוזיקה. אבל בחרתי משהו שהוא קרוב, במשפטים אתה עומד ומדבר ומקשיבים, אז ככה, אתה מופיע.
לעתים מקשיבים.
לעתים, אתה מקשיב לעצמך.
זה הכי חשוב אגב.
זה עורכי דין מאוד אוהבים לשמוע את עצמם.
לא, אני אומרת באמת, הקשבה העצמית היא הבסיס.
נכון, להתחיל משם.
לגמרי.
ואתה כותב. אתה כותב הרבה. הייתה לי גם תחושה שרציתי לעשות משהו ציבורי יותר, משהו שיש לו ערך חברתי ולא בהכרח כספי. ובמשך 10 שנים עבדתי בשירות המדינה, בתחום הפלילי, בתביעה בעצם הפלילית, וזה היה מאוד אינטנסיבי.
מרתק.
זה מרתק, זה מאוד אינטנסיבי, זה סיפורי חיים.
יש איזשהו ככה סיפורונצ'י ככה לתת לנו, לשטוף את האוזניים, משהו פיקנטי?
היו הרבה דברים פיקנטיים, אחד מהם זה פסק דין, זה היה בתקופה שבה עוד הטרדה מאיימת, הסטוקינג. לא הייתה מגובה ממש בחקיקה, והייתה גם פעילות בכנסת, ונעמה דיברו על זה, ובעצם איבדו את הרעיון, זאת אומרת, לא חשבו על הרעיון שהסטוקינג נובע מהמון דברים קטנים שמתגבשים לסיפור אחד גדול. זה אומר שהוא התקשר, אז הוא התקשר הרבה פעמים, אבל הוא גם חיכה לה ליד העבודה, והוא גם ביקש שיתשאיר את הטלפון פתוח, וכל דבר בפני עצמו, זה לא עבירה להגיש כתב אישום, אבל כשאת לוקחת ומרכזת את זה ביחד, אז זה נותן איזושהי מסכת. ואני ככה אספתי באחת הפרשיות את התיקים האלה, וראיתי תמונה שהיא מזעזעת, שבעצם אותה אישה עוברת יסורים, היא מוטרדת סביב השעון, ובעצם אין מענה, כי כל דבר הוא דבר קטן והוא נסגר מחוסר עניין לציבור, או מחכה בצד, כי יש תיקים תמיד יותר דחופים. והגשנו כתב אישום שלם עם כל התמונה כולה, כשהרעיון היה להראות שיש תופעה שהיא הצטברות של עבירות. וזה לא היה אז נפוץ. זאת אומרת, הפסק דין הזה הגיע עד זה התחיל בבית משפט שלום ברחובות, כן, הוא הגיע עד העליון, וכשהייתי בקורס, המסגרת הייתה של משטרת ישראל, יחידת התביעות, הייתי גם ראש שלוחה. וכשבעצם זה, הגעתי לקורס קצינים, אז לימדו את פסק הדין הזה. ואז אמרו, יש לנו פה פסק דין, המשטרה עשתה פה משהו חשוב. אז אני חושבת שזה היה תרומה, הייתה גם נציגה של נעמת. אני הרגשתי שזה היה משהו חשוב לעשות.
ואנחנו בגליץ' מעריכת הדין, באמת, למקום הזה. בואי ספרי איך התגלגלת לזה, ו... בשיחות הקודמות והמקדימות שהיו לנו, שיתפת אותי בדברים כל כך מרתקים, שאני לא רוצה שנפספס אותם, ואני רוצה שהצופות והצופים שלנו באמת יגמעו מכל הדברים המרתקים, אז אני באמת נותנת לך את כל הבמה, אמיתי לגמרי.
אוקיי.
אני אשתדל לא להפריע.
תפריעי בכיף. האמת שאני מניחה
איך זה התחיל?
איך זה התחיל העניין של הכתיבה?
כן.
אני חושבת שכמו שזה קורה למרבית אנשים, הלידות, הילדים והחופשות לידה, זה איזה שהן תקופות כאלה של חשיבה מחודשת. ואחרי שנולדה הבת השלישית שלי, ליה, הייתי בחופשת לידה ככה ארוכה ובחלט, והתחלתי, וזה אישי האהוב שראה שלד ואמר, את יודעת, יש סדנאות כתיבה, ואת, למה שלא תקחי סדנת כתיבה? למה שלא תקחי לכתוב? את אוהבת לכתוב, את אוהבת לספר סיפורים, לא חייבים לכתוב את הכל בכתבי אישום, אפשר גם לעשות את זה במסגרת אחרת. והתחלתי בסדנת כתיבה עם סמי ברדוגו, וכתבתי סיפור שם, שלחתי אותו לתחרות של הארץ, והסיפור הפתיע אותי שהוא זכה. וזה היה בכלל סיפור שהכנסתי בו הרבה מהעולם האישי שלי במפגש עם נשים מוכות והמצוקה שלהם שבעצם היא לא מצליחה לקבל מענה. אז היה ככה, הרגשתי שאני שמה את זה שם ומשתחררת קצת מהמועקה הזאת. ושנה אחרי זה החלטתי, הייתה לנו איזושהי בדיחה משפחתית שאמרה, נו בטח כתבת על בית שן ועל פריפריה ועיתון הארץ, אז זכית על קו הפריפריה. ואז אמרתי, סליחה? אנחנו נכתוב סיפור אחר. ושנה אחרי זה שלחתי סיפור שמבוסס על חומרים היסטוריים שאספה סבתא של בעלי הנפלאה והמקסימה שהמצאה אותי כסבתא, רבקה גלעדי, וכתבתי סיפור על צפת ב-1929 בקהילה חרדית אשכנזית, והסיפור הזה גם זכה. ואחר כך הם שינו את התנאים שאי אפשר יותר, מי שזכה לא יכול יותר להגיש.
מי שזכה פעמיים, גמרנו, כיסחת לנו כבר את כל המתנות, את כל הפרסים.
עכשיו, בעודי עושה מחקר בשביל אחת הדמויות, בשביל הגיבור של הסיפור שנורא מצחן בעיניי, חשבתי שכדאי שהוא יהיה קצין רוסי. ואז אמרתי, רגע, רוסיה, אין לה, זאת אומרת, באותה תקופה היא שמה את היהודים בתחום המושב, הייתה הגבלה מאוד של הזכויות שלהם, בכלל יכול להיות קצין רוסי בצבא, כאילו בצבא הצאר? וכתבתי קצין יהודי רוסי בצבא הצאר, הדבר הראשון שקופץ בחיפושים זה יוסף טרומפלדור, וראיתי את התמונה שלו ואמרתי, וואו, זה לא הטרומפלדור שלימדו אותנו בתיכון. וקראתי בהמשך וראיתי שהוא עורך דין. אז אמרתי, וואי, אני מרגישה שותפות גורל, הנה עורך דין שעושה דברים נוספים, וגם
אגב, רופא שיניים. אגב, כשסיפרת לי את זה, את חידשת לי, ואני בטוחה שאת מחדשת כרגע גם ל... עוד אלפי אנשים.
אז זהו, אז אני מעלה הרבה פוסטים עכשיו, ככה, מהרגע שהספר יצא, אני מעלה פוסטים היסטוריים שהמטרה היא ככה לחשוף כדי שאפשר יהיה לדעת מה האמת בספר ומה בדיון, ויש הרבה אמת בספר. ואחת באמת המגיבות כתבה לי, אני חושבת שטעית, אני לא חושבת שהוא היה עורך דין, אני יודעת שהוא היה רופא שיניים. אז אמרתי, את יודעת, זה מעניין, זה לפוסט הבא, אני אעלה תמונה עם התעודה, עם הדיפלומה שלו.
וואו.
מאוניברסיטת סנט פטרבורג, זה נמצא בספרייה הלאומית. וזה היה מרגש להחזיק את זה. ועל התעודה עצמה כתוב עורך דין, אבל בדירוג של יהודי. זאת אומרת, זה היה דירוג מיוחד, נמוך יותר.
וואו.
והיה לציונים מדהימים. עכשיו, אני הסתכלתי על זה ואמרתי, אוקיי, זה מעניין. קראתי קצת עוד וראיתי שיש ביוגרפיה של לסקו, ואני לא כל כך קוראת ביוגרפיות. לא בגלל שאני לא אוהבת זה, אני מעדיפה יותר בדיון וסיפור ופרוזה ומדע בדיוני וכל מיני ז'אנרים. והבאתי את הספרייה הזאת באותו יום, את הספר מהספרייה באותו יום, וקראתי, ולא יכולתי להפסיק, זו ביוגרפיה מדהימה שכתבה לסקוב, ממש מומלצת בחום, והרגשתי שאני רוצה לדעת יותר. ואז קרה תהליך נורא מוזר, שפניתי לחברה ואמרתי לה, אני מחפשת את התרגומים של ברנר מ-1922, והיא הייתה באוניברסיטה, אמרה לי, אני אבדוק. אותו יום התקשרה אליי, אמרת לי, הורידו אותי למרתפי האינקוויזיציה, זאת אומרת, הורידו אותי שם לספר מעלה אבק. ופתחתי את יומני גליפולי ונשאבתי. זה היה פשוט מרתק לקרוא אותו. הקול שלו פשוט השתמר והיה נהדר. וזה הייתה, אם התחלנו לדבר על מה, איזה ילדה הייתי, אז סקרנות. ופתאום זה הייתה סקרנות לשם סקרנות. לא קראתי בגלל שאני צריכה להגיש עבודה באוניברסיטה, ולא היה לזה שום ערך כלכלי. לא כספי, ולא חשבתי שיצא לי מזה משהו. וקראתי רק בשביל לקרוא. ואספתי הרבה חומרים, ובאיזשהו שלב אמרתי, טוב, צריך לעשות עם זה משהו. והאמת שבעיקר רציתי לעשות עם זה משהו, כי זה השלב שאולי העבודה הציבורית כעורכת דין בתחום מייצגת את המדינה, את האינטרס הציבורי, ישב לי שם והטריד אותי שכל פעם קראתי דברים על טרומפלדור, שאת קוראת על המיתוס שלו, וזה לא נכון.
כמו?
זה פשוט. סתם לדוגמה, גם עכשיו ממשיכים לכתוב שהוא לא שלט בעברית, והוא לא כתב בעברית. זה לא נכון. יש מסמכים בארכיונים שלו בעברית, כתובים, בכתב יד שלו. יש את הרוסית משולבת בעברית, יש איזושהי כתבה משנים ככה, משנות ה-20, שמספר שם איזשהו עיתונאי שהוא ראיין אותו ב-1919, וכל הרעיון היה בעברית. וגם הדברים שכותב אותו, אותו עיתונאי, הם, אני יכולה להצליב אותם עם, במרכאות ראיות אחרות, עם דברים אחרים.
ומה את באמת עושה עם דבר כזה? אחר כך אנחנו נמשיך כמובן לכיוון הספר, אבל את מעלה פה איזושהי סוגיה, שבעצם יש כאן דברים מסוימים שמלמדים אותנו בבית הספר, סליחה, בבית הספר היסודי, ואחר כך בתיכון, ומי שהולך וככה עושה איזושהי התמחות באוניברסיטה, אז שוב פוגש את זה, אבל ברמה... ובעצם אנחנו גדלים, כמו עם המון המון נושאים, עם סיפורי קרבות, עם סיפורי לוחמים, עם סיפורי היסטוריה כאלה ואחרים. נכון. ואחר כך מסתבר שלא כך הוא במציאות.
נכון.
מה את יכולה לעשות? מה את יכולה לשנות? האם את הולכת לכיוון? זאת אומרת...
אז זהו, אז כל הספר הזה התחיל מתוך התחושה האיומה הזאת שנתקלתי שוב ושוב בדברים שהם לא נכונים, ואני מבינה למה הסיפור הזה על טרומפלדור סופר ככה, כי רצו לבנות איזושהי דמות מסוים של גיבור, וזה מלמד יותר עלינו מאשר על טרומפלדור, משום שלמה בנינו דמות של גיבור עברי, של האב טיפוס של העברי והלוחם העברי, שהוא לא נראה כמו יהודי, ככה טענו עליו, לא מדבר כמו יהודי, לא נשמע כמו יהודי, וגם לא גדל בבית יהודי. שכל הדברים האלה לא נכונים. זאת אומרת, היה לו מפטר רוסי, אבל זה לא עושה אותו לא יהודי.
ברור.
עכשיו, אותי זה יטריד, וממש לא הפסיק להפריע לי. ואז עלה לי רעיון, אמרתי, אוקיי, שלחה לי, אחותי שלחה לי איזושהי הודעה, שיש תחרות כתיבה של כנרת ועיתון מקור ראשון. אמרתי, אוקיי, אני אכתוב סיפור על טרומפלדור. ואני אשלח, אני פשוט אחיה אותו. כי ביוגרפיות, אז עוד, זה ז'אנר לאנשים מסוימים. אז אם אני אכתוב משהו כזה, אז יקראו אנשים, ואולי יתחשק להם ללכת לקרוא עליו. אולי זה ייצר איזושהי מחשבה אחרת, וגם כל עניין הבדיחות. בסדר, יש לי חוש הומור, אבל זה בסדר שאתה מתבדח על... טרומפלדור הפך להיות מגיבור לבדיחה. זה בסדר שאתה מתבדח על דברים, אבל קודם כל תדע את המקור שלהם, תדע מה היה שם, ואל תחשוב שהבדיחה כבר נהייתה האמת. אנחנו בעידן של פוסט-אמת, וזה הפריע לי מאוד. ושלחתי את הסיפור הזה, ומה שקרה זה שהוא לא זכה. זה הזכייה הכי, הלא זכייה הכי זכייה שהייתה לי בחיים, וזה לקח לחיים לכולנו, שלפעמים אנחנו לא זוכרים בדברים המקובלים, אבל זה לוקח אותנו למקומות אחרים.
בוודאי.
ואז התחיל בעצם המסע, כי הסיפור לא זכה, כי הם חשבו שזה פרק מרומן, וזה לא היה. תלמה אלגון רוז, המדהימה, יצרה איתי קשר ואמרה לי, תקשיבי, איגל ידבר איתך, ואחר כך גיליתי שאיגל זה פרופסור איגל שוורץ, ששלח לי אימייל, out of the blue, מסתתר פה רומן היסטורי בסיפור הקצר. את רוצה לכתוב אותו? אם כן, צרי איתי קשר. וזהו, וככה הגענו לזה, וכשישבתי איתו, אמרתי לו, תראה, אני מרגישה שזה... לכתוב את יוסף טרומפלדור צריך תעוזה. כאילו, זה, וגם לכתוב סיפור שהוא לא ביוגרפיה והוא לא מאמר עם מערות שוליים וכו', זה גם, אני לא הייתי בטוחה שמצפונית אני מרגישה שזה נכון לעשות. אבל אז הוא אמר, את תחיית אותו ואת גרמת לי שגדלתי עליו, לחשוב עליו קצת אחרת. את לא רוצה לעשות את זה לעוד אנשים? אמרתי לו, יאללה.
ועובדה שבעקבות הפוסטים שלך, ככה אני הגעתי אלייך.
נכון.
זאת אומרת, זה יכול היה... לעבור ליד, אם זה לא היה מוגש באופן שזה הוגש. בואי שתפי אותנו ככה על תהליך הכתיבה, וגם היום שלחת לי משהו ממש טרי-טרי מהבוקר, נכון. אז בואי ספרי על זה אולי, ואז נכון. נמשיך לכיוון תהליך הכתיבה עצמו.
אז אופר אדרת, המקסים מעיתון הארץ, שוחחנו ככה בעריכות, וסיפרתי לו על החומרים שגיליתי על טרומפלדור, והוא היה גם משועשע יחד איתי מטרומפלדור שמצטייר מהמכתבים שלו, למשל האחייניות שלו. ההצטיירות שלו בכלל כאח מאוד אוהב ומאוד מעורב בחיים של החיות שלו. כבן משפחה, כגיס, גם כגבר מאוהב. דיברנו גם הרבה על העובדה שהוא היה פמיניסט, שזה אחד הדברים שמצאו חן בעיניי, במיוחד עם כל ההתעסקות בזכויות נשים, ובאמת בשוויון של נשים וגברים, שיש ביניהם יחס מכבד, גם של נשים כלפי גברים, וגם גברים כלפי נשים, זה נמצא שם, והאיש ליברל, ואנחנו מדברים על אדם שנולד ב-1880, חריג לגמרי.
בדיוק, כאילו 1800, ומי בכלל חשב בכיוון?
תקשיב, אני הבאתי לנו פה ככה דוגמאות קטנות, אם ככה אם יצא, אני אקריא קטעים שלו.
בטח.
אבל הוא כותב לאבא שלו, ב-1906, תחשבי מה זה, שהשאיפה שנשים יהיו עשי עשיים זה שהיא תתחתן, ושהיא תלד ילדים. הוא כותב לו לא לוותר לליובה, אחותו הקטנה. אבא, היא צריכה להמשיך ללמוד, ותסיים את הגימנסיה ותלך לכיתה השמינית, ותמשיך להשכלה גבוהה. היא לא רוצה להיות, הוא כותב אפילו על מוכרת בחנות, לא שיש בזה משהו מביש, אבל כן, הוא כותב, כן. אני לא רוצה שהיא תהיה גזברית שתעביר כספים מצד לצד, ואישה סתם להיות, שום אדם שמכבד את עצמו לא רוצה להיות את זה, שתרחיב השכלה ותרכוש מקצוע. וגם את אחותו דורה הוא מאוד מעודד, הוא אפילו עירח אותה 4 חודשים בסנט פטרבורג, ולימד אותה וחלקל אותה במטרה שהיא תתקבל לאוניברסיטה ללימודים. ובמכתבים הוא כותב לאחיו, אני יודע שלפי כללי הכבוד אני צריך לכתוב, לאחיו הגדול, אני צריך לכתוב קודם לך, אבל אני כותב קודם לאשתך, כי אני מאמין בשוויון זכויות לנשים.
וואו.
וזה מדליק, זה חוזר בכל מקום, ולמשל הוא... הוא היה אדם מאוד דמוקרט ומאוד בעת בניהול שלו של תנועת החלוץ, הוא דאג שהכל יעשה בהצבעות, שזה ישקף את דעת הרוב. וברוב הנושאים הוא לא התערב. נושא אחד, כתוב ככה ברוב הספרים שמתעדים, הוא הטיל את מלוא כובד משקלו ולא הרשה שהצעירים שם, כי רובם היו צעירים, שהצעירים ילכו לכיוון שהם רצו, הם רצו לקבוע תחומי עיסוק מיוחדים במרכאות, אם את יכולה להבין לאן זה לוקח, לנשים. והוא לא הסכים בשום פנים ואופן, נשים וגברים יהיו שווים, ושם הוא הטיל את כובד משקלו. האיש היה פמיניסט, וגם מאמין בשוויון זכויות אדם.
מדהים.
זה לגמרי מדליק.
מדהים. השיר השני שאת בחרת, הכוכב הזה מת, של דניאלה ספקטור.
נכון.
אולי הוא נפטר, אבל רוחו
ממש
כאן איתנו, ואנחנו מן הסתם אחרי השיר נשמע עוד רבות רבות.
Thank you.
הכוכב הזה מת, אבל אנחנו יודעות, יש חלקים בנו שמתים, ויש חלקים בנו שישארו לעד, ויש כתבי יד שהם יצירת אומנות בפני עצמה, ואנחנו בהחלט נשמח ככה לשמוע באמת מטיבולים וטעימות, ארוחת בוקר הבאת לנו, לא עוגות, אבל יאללה, בסדר.
טוב שלא הבאתי את המאפים שלי.
הבאת הרבה מעבר לכך.
הבאתי דברים אחרים, אבל לפני כן אני רוצה להגיד שזה מתקשר, זה שהספר הזה זה לא הצגה של אדם אחד. למרות שאני כתבתי אותו, בדרך עזרו לי אנשים מדהימים ומקסימים. למשל, בלי יגאל שוורץ זה לא היה יוצא לאור. ובלי אנה דודלר שהתנדבה לגמרי ונרתמה ותרגמה איתי ביחד את כל הכתבים, וביחד הפכנו לחברות, רק באמצעות טרומפלדור. אז כל כך הרבה אנשים מקסימים הפכו להיות חברים שלי בדרך, שאני ממש חייבת לתודה. אני כל פעם אומרת, וזה נורא מצחיק את החברים שאני כל פעם אומרת, וואי, טרומפלדור שיהיה בריא. כמה טוב הוא הביא לי בחיים, אבל בריא הוא כבר לא יהיה.
כן, לא, לכי תדעי איפה הוא נמצא בדיוק, סוג של בריאות כזו.
אז זהו, אז אחד הדברים שהטרידו אותי זה הצגת המשפחה במרכאות המתבוללת של יוסף טרומפלדור, והעובדה שהוא הגיע לציונות בזכות עצמו ולא בזכות המשפחה. אתה קורא את המכתבים המשפחתיים שהם לא תורגמו בכלל, ואתה מתרגש, אתה פשוט מתרגש מהמשפחה, כמה היא אוהבת אותו, כמה היא דואגת, איזה אימא דאגנית יהודיה, דאגנית רצינית. האימא שחולמת לעלות, האימא שהוגדרה כמתבוללת, כבר, ואמרו שהיא חזרה בתשובה, הכוונה זה, התקרבה ליהדות. התקרבה ליהדות בערוב ימיה, ב-1906, שזה לא ערוב ימיה בכלל, היא כותבת שהיא רוצה לעלות, זאת אומרת, האחות מספרת שהיא רוצה לעלות לארץ ישראל, זה החלום שלה, לעלות לארץ ולחיות ליד אוסיה, כשהוא בעצמו, אוסיה זה השם החיבה שלו, הוא בעצמו עדיין רק חשב וחלם על ארץ ישראל, הוא עוד לא דיבר על לעלות, הוא עלה רק ב-1912. ואתה רואה גם את ההתארגנות, הם כותבים לו, חג הפסח לא יהיה חג בלעדיך. מתי כבר תבוא, הם מחכים שיחזור מהשבי. וגם אתה מגלה דרך המכתבים המשפחתיים מה הם חוו כשהוא נשבע, והם עוד לא ידעו בכלל שהוא נפצע ונקרתה היד. והם דואגים לו, הם חשבו שהוא מת. ופתאום הם מגלים שהוא חי. ואיזה מכתבים מרגשים, ואבא שלו, איזה אבא מקסים, דאגן, אוהב. וגם טרומפלדור היה דוד ואח מאוד מאוד אוהב. ואחד המכתבים החמודים שהוא כותב, הוא כותב את זה לאחיינית הקטנטונת שלו, רחל. ואת זה, זאת אומרת, את כל החומרים תרגמה יאנה דודלר, ועבדנו ביחד על הדיוק בעברית, אז אני ככה רואה את זה גם את עצמי שותפה במשימה המדהימה הזאת. רחי לחמודה, תודה. כשהגיע, ביחד ננצח לא רק את דורה, אלא גם את ליאובה. ליאובה זה אחותו. למרות שהיא לא אשמה בכלום, מקווה שבלימודים את מאושרת יותר מאשר במשחק באגוזים. אני זוכר, ילדה חמודה, את התקוות שלנו לגבי היכולות שלך. הוא מקווה בעתיד לשמוע עלייך, כמו על הסבתא רבא המפורסמת שלך. מנשק אותך 1,769,867 פעמים. אוסיה האוהב אותך. בהמשך הוא כותב, לאולה אחותה.
זה נשמע שיש בו איזה שובבות מסוימת, איזה ילדותיות, איזה חוש הומור מפותח, רק מהמשפט הזה של ה-9,000 מיליון נשיקות, מה שנקרא.
כל הזמן, יש לו חוש הומור, ובעיקר חוש הומור עצמי, ואני מאוד מעריכה אנשים שיודעים לצחוק על עצמם.
לגמרי.
והוא בעיקרון לא תופס מעצמו. זאת אומרת, זה ממש היה עניין עקרוני שהוא לא מתרשם מעצמו ומהעיתורים והגבורה. לאולה הוא כותב, אולה חמודה, מאוד שמח שאת מכירה כבר את השפה הגרמנית. תלמדי טוב. כשאגיע, אבקש ממך ללמד אותי גם את השפה הגרמנית. תמסרי דרישת שלום לדודה טניה ולילדים. שולח לך אותה כמות נשיקות ששלחת לי, כפול 99. דוד אוסיה שאוהב אותך מאוד. ליאובה חמודה, זה אחותו שהוא נורא רצה שהיא תמשיך ללמוד. את כנראה חוששת להימאס עליי עם המכתבים שלך. אחרת מה ההסבר לתוספות הקצרצרות שלך למכתבי המשפחה? החששות שלך אינן מוצדקות. אני כל כך רוצה לקבל יותר ידיעות מהבית, שכל מה שתכתבי, אשמח לקבל. אחיך אוהב אותך מאוד, אוסיה. ודורה החמודה, על הציונים כל הכבוד. אני אפילו מרשה לעצמי, לפעמים, כשמזג האוויר נאה, לחלום על כך שאת תלמידה ראשונה בכיתה, 3 נקודות. אמנם חכי. שיבחתי אותך, אבל מגיעה לך גם נזיפה. למה בפסח ניצחת את רחיל ואת עולה באגוזים? ודורה עונה לו, אוסי היקר, קיבלנו ממך היום מכתב ארוך ארוך, אני עונה לך מיד. זו משפחה מאוד חמה ומקסימה.
ואיפה את מוצאת את כל המכתבים האלה בעצם?
החומרים נמצאים בארכיבים השונים. זאת אומרת, אני הגעתי, פה נכנסת העורכת דין. כשאתה מקבל תיק חקירה, אתה בודק את כל הראיות, ואתה נותן השלמות חקירה לחוקרים, ואומר להם, אוקיי, לכו וחפשו עוד דברים שקשורים. אז אני הגעתי לארכיון הציוני, ובהתחלה התירו לי לראות רק את העתקים, ואמרתי לו, העתקים זה לא טוב. אני צריכה לראות את המקור, אני צריכה להרגיש את דפי הנייר, אני צריכה לראות את הצבע של הדיו, אני צריכה לראות איך קיפלו את הניירות, איזה ניירים, דקים, מה זה. והם היו מהדרים.
ממש עבודת מחקר.
ממש. ביליתי ימים על גבי ימים בארכיון הציוני, בספרייה הלאומית שהיו נהדרים, אין לי מילים. הספרייה הלאומית שלנו מדהימה. התשובות המהירות שלהם, האדיבות, ההתרגשות שלהם מכל דבר. גם עכשיו הם נורא התרגשו, ונועה ישר חיפשה את התמונה הזאת למצוא, והיא כותבת לי, וואי, איזה חתיך הוא, והוא יאללה כריכה. הם נהדרים. והגעתי גם למכון לבון שישבו איתי שעות על גבי שעות, ואספתי את כל החומרים כשהשיטה שלי הייתה כזאת. אני מצלם את הכל. עכשיו הם אמרו לי, את מטורפת, זה אלפי מסמכים. אמרתי, כן, נכון, אני קצת מטורפת, בעניין הזה אני קצת יסודית. אני רוצה הכל כדי שאני אוכל לבחור, כי התחושה שלי הייתה זה שהבחירות היו מאוד מגמתיות במה לספר על טרומפלדור, והרגשתי שדווקא בדברים שלא נבחרו, הסתתרו הדברים המעניינים. וזה בהחלט הצדיק את עצמו. ואחר כך ישבנו, ואליאנה הגעתי ככה איכשהו קצת במקרה, ושאלתי אותה אם היא תסכים לעזור, ונפגשנו, וסיפרתי לה עליו, והראיתי לה תמונות, והיא אמרה, תראי לי את הכתב יד שלו, לראות שאני מסתדרת, והיא אמרה לי, וואי, איזה כתב יד נהדר. ואז היא קראה את הרוסית, והיא חייכה חיוך ענק. אמרה לי, תקשיבי, יש לו סגנון מדליק, הוא אינטליגנטי, אבל לא מתנשא. הוא מצחיק, אבל לא מצחיק אווילי כזה, הוא אינטליגנט.
מצחיק חכם.
מצחיק חכם. והסתכלה עליי, ואמרתי לו, אוקיי, בואי תתמחרי, נראה, כי לא היה לי מלגת מחקר, והכל היה על חשבוני, כל הימים הארוכים האלה, הכל היה על חשבוני. היא הסתכלה ואמרה, אני אעשה את זה. ואמרתי לה, אוקיי, בואי תתמחרי, אמרה לי, אני חושבת שאת נמצאת פה באיזושהי משימה שהיא ממש ממש חשובה.
משימה לאומית.
ואני רוצה להיות חלק מזה, ואני אעזור לך כמה שתצטרכי.
מדהים. כמה שזה מרגש.
היא נרתמה ועשתה את זה 4 שנים יחד איתי. לאורך כל הדרך. גם עכשיו, כשאני מתכתבת עם משפחת טרומפלדור.
קחי עוד 2 משפטים רק לפרגן לה. באמת, מכל הלב.
נכון.
ממש.
אז אני אקח עוד 2 משפטים לפרגן לה, שהיא גם צלמת מאוד מוכשרת. אז כל התמונות שכשאני עמדתי, שאמרתי לה, תקשיבי, זה לא, אין לי עכשיו, לא יודעת, הפרצוף יוצא חיוך כפו כזה, והיא כל כך הצחיקה אותי, וגרמה לי להרגיש בנוח. אז כל התמונות שמופיעות בכל מקום זה יאנה. זה פשוט יאנה דודלר המדהימה.
יאנה, מה אני יכולה לעשות? כזה, לב.
נכון, גם אני.
ממש, השניים, קדימה.
ועכשיו היא תחטיף לי לגמרי, היא תחטיף לי כשאני אחזור, כי היא נורא צנועה ועדינה ונעימה. ובזכותה יש את כל התירומים המדויקים האלה, כי היא לא ויתרה. והיא חיפשה, אם הוא הזכיר איזשהו שם, אז היא חיפשה ונברה והביא, אמרה לי, הוא מזכיר את השם של איזושהי אישה, זאת אישה שהתנהל עליה משפט ב-1910, הוא הזכיר את הפרופסור הזה, זה פרופסור למשפטים, פשוט זה היה מעל ומעבר.
אני חושבת שאת בעצם מעבר לרומן ולסיפור, שתכף ככה תספרי לנו בקצרה, לא את כולו, כי הרעיון הוא שאנשים ירכשו את הספר, יקראו להנאתם, זה כמו שאנחנו לא נלך לסרט אותו ונתחיל לספר אותו, אני לא אוהבת את זה בכלל, שעושים לי את זה, אני אוהבת ללכת, לצפות, שתהיה לי את הרפלקציה משלי, את התובנות משלי, וכך גם לגבי ספרים. אבל יש כאן איזשהו סיפור בעצם שעטפת,
נכון.
בנוסף לאמת, לדברים האמיתיים, יש כאן בעצם איזה עולם שיצרת אותו סביב הציר האמיתי. איפה הצופה, הקורא, סליחה, יכול לשים את האצבע ולהבין מה כן, מה לא, ואולי לא, שזה גם זה? יכול להיות סבבה לגמרי להיכנס ולהישאר, ואז להישאר עם שאלות, כי לא לכל דבר צריך תשובה.
נכון.
אבל בטח יש לך כאן איזושהי, את האמת שלך פה בתוך זה.
נכון. אז אני חייבת להגיד שהייתה לי דילמה מאוד מאוד גדולה על עצם הכתיבה של טרומפלדור, ולכתוב אותו כסיפור שהוא פרוזה, והוא לא ביוגרפיה. אז אמרתי, אם רוצים ביוגרפיה, יש את הביוגרפיה של לסקוב, והיא מצוינת, לא צריך עוד. אבל אני רציתי להעיר לחיים את הבן אדם, וכדי להעיר אותו לחיים, אין מה לעשות, הוא חייב להופיע בלי הערות שוליים, לא אקדמי, הוא חייב להיות בסיפור.
זה היה להעיר, זה היה להעיר ולהעיר.
להעיר, בדיוק, ממש. ואני קיוויתי לעורר אותו לחיים, וכשהתחלתי לכתוב אותו, הרגשתי כמה הוא דומיננטי. ואז מה שעשיתי זה פשוט קצת עבודה סיזיפית, אבל הרגשתי שזה יעבוד. לקחתי את כל הדברים שהוא כתב ותורגמו, וחילקתי אותם לפי נושאים. בנושא יש איזשהו קובץ ענק של כמה מאות עמודים, אז כל הדברים שהוא חושב על גבי מוות בלשונו, כל הדברים על גבי נשים, כל הדברים על זכויות נשים, על זכויות דת ומצפון, ולאט לאט כך הרגשתי שאני כבר מכירה את מה שהוא אומר וחושב, והדברים שולבו בתוך הדיאלוגים שלו. שאלה אותי אתמול חברה חדשה, שלומית מהפייסבוק, שלפני כן לא הכרתי אותה. היא אמרה לי, אני קוראת ביוגרפיות, ואני מאוד בדילמה, אמרתי, מה העניין הזה? בואי תסבירי לי מה נתן לך את התחושה שאת יכולה לעשות את זה. אמרתי לה שאני גם מאוד התלבטתי, אבל באחד המקומות ביומן גליפולי מצאתי שהוא כתב משהו די מדליק, אני אולי אקריא לנו.
בטח.
שבנו יאנה ואני וקראנו את זה, והוא כתב ככה. ברשימות אלו איני שם לב לאיכות, למסירת כל הפרטים. אם אפשר לומר כך, כי אם לכמות, לשמירת עיקר המאורע, רוצה אני אחר כך, בסוגריים, אם יהיה לי אחר כך כזה, לקבל מהם חומר לתולדות גדודנו. לאבד אפשר יהיה אז. עכשיו חשוב לי לצלם. עד כמה שאפשר יותר בדיוק ומספר יותר רב של חזיונות. אינני משאיר את הרשימות הללו אצלי כי אם המציאן לך, מפני שפה הן עלולות ללכת לאיבוד. אצלך מקווה אני ישמרו, ואם לא אני, ישתמש בהן אחר. וכשקראתי את זה, קודם כל יאנה אמרה לי, את בטוחה שהוא אמר לצלם? אמרתי לה, תקשיבי, יש אחד טרומפלדור, בשביל להחליף אותו צריך שתיים. צריך אושרת ויאנה צלמת. ומה שהרגשתי זה שהוא השאיר אותם כדי שמישהו אחר יספר. אז בתוך הרומן הזה גם מסופר הסיפור של הגדוד העברי, ובעצם הקמת כוח המגן, כי זו הייתה ההתחלה של הציונות הצבאית. והתחושה שלי הייתה זה שאני בודה, אבל גם משאירה הרבה פרטים ביוגרפיים נכונים, מדויקים. לפעמים מי שיקרא את יומן גליפולי יזהה את הדברים שמופיעים שם, מופיעים בלשונו של טרומפלדור, הוא פשוט מנהל אותם בשיחות עם אמה לבונטין, שהיא דמות שאני לא יודעת איך היא לא קיימת. לא ברור לי. היא כל כך דומיננטית. ואני חושבת שזה עושה את זה יותר אמיתי, זה גם יותר מעניין, זה גם... המטרה הייתה, זאת אומרת, גם התחושה שלי הייתה זה שהוא תמיד בחר את הנשים שהן היו עדינות, והוא נורא, זאת אומרת, הוא גם חיפש את זה. חיפש מישהי שהיא תהיה שותפה שלו למסע הזה, חוזר בכל מקום אפשרי. שותפה שלי למסע הזה לארץ ישראל ולעם היהודי. והוא לא הצליח למצוא את זאת שבאמת הצליח. הרוסה שלו הייתה נפלאה, אצילה, מקסימה, המכתבים שלה נהדרים. אבל היא הייתה עדינה יותר, והיא גרה בארץ ישראל בפתח תקווה, וזה לא התאים לאורך החיים שלה. לגור בקומונה כמו, באמצע הכנרת שם, או בית גניה, או ליד. ועם כל הרצון הטוב, זה לא הסתדר. והייתי חייבת לברוא לו מישהי אחרת.
את בראת לו מישהי אחרת, ושלמה ארצי ושלום חנוך בראו את כך לך אישה.
וואי, איזה חיבור מושלם, חיינית.
אני רוכב, לא יתפסו ניחה, כן, אני זוכר אותה, איתי רוכבת איתי. אני עוזר, אולי קרו עיניי, והיא עומדת שם, צוחקת אליי, אגב לך, אישה ובני לבן. אקח לך, אקח לך. אני רוכב, השמש בגבי, כן אני מרגיש אותה איתי, כאילו עכשיו. הזמן עוקב וכבר נוגע בי ואין כבר דרך להמשיך ולרכב אקח לך אישה ובן הבית אקח לך אקח לך אקח לך אישה ובן הבית אקח לך אקח לך
אז קח לך אישה, ושוקי, אני יודעת שאתה לקחת לך אישה שתהיה בריאה, אסנת המדהימה, ואני לשידור הזה בחרתי אישה מדהימה, שנבחרה, אתה יודע, מלמעלה, ומעבר לחלון יושב גבר מקסים, שלקח לו אישה...
שמחייך.
שמחייך, שוב, ברור. שלקח לו אישה מדהימה, והאישה המדהימה הזו תקרא עכשיו איזושהי פסקה קטנה מתוך הספר המדהים שכתבת, שיצרת, וכמובן שהיו עוד רבים שסייעו. אנחנו איתך.
אוקיי, אז תעצרי אותי כשה...
אני, כשאני אתחיל להשתעל, אז את תביני.
אוקיי, אז זו סיטואציה שהם יושבים לארוחת ערב, טרומפלדור והגיבורה אמה נפגשים לראשונה, היא, הארוס שלה נהרג בקרב על הסום, בראשון ביולי. אוקיי, ככה זה מתחיל. מדוע אלמה לא נסע לארץ ישראל, חקר הקפטן? נסיבות החיים פלטה בחוסר רצון. יחד עם הדיבור צריך לבוא מעשה, קרא טרומפלדור בלהט ופנה אל מיס אמה. אסור להיכנע לנסיבות החיים. שתיקה מביכה נפלה על יושבי החדר. בחודשים האחרונים, מאז נהרג הרוס האלמה, הכל נהגו בה כבכלי חרס הדין. ז'בוטינסקי פורר פיסת לחם בחושבו שיוסף ידידו שוכח שאינו עוד מפקד בשדה קרב, ושהסקנים יש לשדל ולא לנגח. אמא משכה בזעף את המפית שנחה על רגליה והטילה אותה על השולחן. קפטן טרומפלדור, שאלה בקול רם, נדמה לי שהגדרת את עצמך כסוציאליסט וקומוניסט. אכן כן. ויחד עם זאת, כקצין בשדה הקרב, שימש אותך משרת אישי. היא לא המתינה לתשובתו לפני שפנתה אל הנוכחים. בל נשפוט את הקפטן לחומרה, הלא אלו נסיבות המלחמה, ושווה אליו. קפטן, נדמה לי שיצרת על עצמך כבעל תפיסות טולסטואיות, פציפיסט? אכן. ובכל זאת, הנך מתהדר בשלושה אותות גבורה ומדליה מהצבא הרוסי. ארבעה תיקן ז'בוטינסקי, ושניים מהם מוזהבים. ואפשר להניח שאת ארבעת האותות, קפטן, לא קיבלת על הצטיינות בהפרחת יוני שלום ומצעדים למען אחווה עולמית? אני מניח שלא.
אז אני אקח רק מילה אחת שהופיעה בקטע המקסים הזה שאת קראת, את המילה עולמית. וכל אורח וכל אורחת שמגיעים אליי לכאן, מקבלים ממני תעודה למזכרת. אז אושרת אסייג לופז, שמחתי לארח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ולהזין לסיפורך המרתק והמרגש. אנג'לינה ג'ולי כתבה, אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. ותמיד אני אומרת, איך שלא יהיה, לא משנה מי האורח או האורחת, איכשהו זה מתחבר אל הביטוי.
נכון.
אז איפה את מוצאת את החיבור?
וואו, אני באמת יצאתי מתוך עולם של...
אז זה קודם כל בשבילך, בהערכה ובאהבה, תודה, 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 כן.
אני רוצה להחזיק את זה אצלי.
בטח.
זה ממש מרגש. קודם כל, עצם המפגש שלי איתך, חיננית, הרי לא היינו מכירות אלמלא הפייסבוק והפוסט של טרומפלדור שקראת, והתכתבנו ודיברנו בטלפון, ואפשרת לי לבוא ולספר עליו. ומי שיקרא את הספר ויכיר אותו, אז אני כבר מרגישה שהרחבנו את העולם, גם שלנו וגם של אחרים. ואני חושבת שכל מסע מתחיל בצעד אחד שאתה יוצא מחוץ לקופסה. וכל התוכנית המדהימה הזאת, שמאפשרת לאנשים לקבל השראה על יציאה מהקופסה, אני חושבת שזה מה שעשינו היום.
מדהימה. שאלה, אם טרומפלדור היה כאן, מה היית אומרת לו?
וואו. מה אתה רוצה לשתות?
גדול.
אני יודע מה אנחנו אומרים.
ככה חינכו אותי בבית.
היינו אומרים לו אסור לשתות באולפן.
נכון.
בבקשה.
הייתי אומרת לו שהמשפט שאומר שאם כבר לחיות, אז לחיות יפה וחופשי, מלווה אותי מהרגע שנתקלתי בו, ושאני מאוד מודה לו שהוא עזר לי לעבור הרבה רגעים קשים, ונתן לי המון השראה בחיים האישיים שלי.
ומה את חושבת שהוא היה אומר לך?
הוא היה מחייך, הוא היה נבוך, והיה מחליף נושא.
וואלה. אני רוצה ממש ממש להודות לך, ואני רוצה להודות לאלוהי הפייסבוק, שבאמת מזמן לי לחיים המון המון אנשים מיוחדים לגמרי, לגמרי, לגמרי. ממש. עושה לי טוב על הלב. אני ממש רוצה להודות לך בשם, כמה שזה יישמע קלישאתי, אבל באמת בשם העם, בשם התלמידים, בשם היסטוריונים, בשם תושבי הצפון, שככה טרומפלדור ממש קרוב, מה שנקרא, וחי שם, מה שנקרא. על הספר המדהים הזה, על העבודת תחקיר שעשיתם, על מה שהבאת, ואני בטוחה שזה, שלא תם, אוקיי? שזה רק איזשהו פתח ופרומו לבאות. ואנחנו נסיים את התוכנית שלנו, מיד אנחנו נשמע את השיר לבחור נכון של אמיר דדון, ואני אומרת תמיד, תבחרו באהבה ותאהבו את הבחירה.
מעולה, תודה רבה.
אז אני רוצה להודות לך, שוקי היקר, שהתנהגת יפה היום.
היום הייתי ילד.
היום היית ילד טוב.
ומקסים.
ואני רוצה מאוד מאוד להודות לך. היה לי לעונג גדול ולכבוד. ותודה רבה לכל הצופות והצופים, המאזינות והמאזינים. אתם איתי על רדיו סול, נפגשים מחוץ הקופסה. צהריים טובים.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. יש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אדע לחזור, מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור, יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול.
הופך שבטו מבלי לחסוך את אהבתו נושיט את שרביטו לכל עם פושט ידו אי לא מעלים מעל צון מריתו גם כשאנו שברי כלים עודנו כלי חמדתו תוכו רצוף אהבה רצוף אהבה ביתו צפוף לרווחה צפוף לרווחה ממציא לנו מחילה לא רק בשעת הנעילה לך דומיה תהילה רב לו ואין ראשית לראשיתו גם השירה ככל הים היא רק מקצת שבחו לפנים משורת הדין מנהיג את עולמו ומלפני המלאכים דורש בשלום עמו תוכו רצוף עבר רצוף אהבה ביתו צפוף לרווחה צפוף לרווחה ממציא לנו מחילה לא רק בשעת הנעילה לך דומיה תהילה עתיד הולדת בר תחת אפר שמן ססון תחת אבר תהילה תחת רוח כאה רצוף אהבה מוציא לנו מחילה לא רק בשעת הנעילה לך דומיה
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואל.